Ne diyeceğim, ne güzel bir sıkıntı. אני בלילה ההוא, ביום הלילה בדרה קומרת במחנה קנטתי בידי. ואם ירדת על רדת, רדתה ופורה לאחר אל המחנה. ומעטה מה ידברו ואחר תחשק מידיך, וירדתה במחנה. רדו ופורה מהו אל צר חמושים אשר במחנה. וגם הברית בכל מיני קדם נופלים בעמק, קרה בלבוק עם הרעים במספר, ‫כחול שהמספק ירדו. ‫הרוג גדעון בני איש מספר לרעהו חלום, ‫היום מעיניך לא חלמתי ‫מני צליל לחם שעורים ‫מתהפך במחנה מדיין. ‫ויבוא עד האוהל ויקירו ריפול ‫ויפכו למעלה מנפל האוהל. ‫הרוג ביום ראי זאת בלתי ‫ימחר גדעון בני איש ישראל נתן ‫האלוהים בידו את מדיין את כל המחנה. ‫יש מרד את מספר החלום ‫ואת סיפורי המשתחו, ‫ואת שברו המשתחו. ‫ויקום אל מחנה ישראל ‫אבו קום ונתן אדוני בידכם את תוכן המשיח. ‫ויחד שלוש מאות לאיש שלושה ראשים, ‫ויתן שופרו על ידי כולם ‫מחנים ריקים ולמידים בתוך הרקדים. ‫ויאמר אליהם, ממני תראו וכן תעשו, ‫והנה אנוכי בארצי המחנה, ‫והיה כאשר יפסיק כן תעשו. ‫ותקעתי בשופר אנוכי בכל השבטים, ‫אתם שיחות כל המחנה, ‫אמרתם לאדוני ולגידו. ‫היבוא גדעון ומאה העיר ‫אשר איתו בקצה המחנה, ‫הוא של השמונה תכנה, ‫חכם וקירו ותכנים ‫ואת קירו השופרות ‫ונפוץ הקדים אשר בידו. ‫התקירו שלושת הראשים בשופרות ‫וישברו הקדים, ‫ולחכים בעצמם ולפדים, ‫אין עם ים השופרות לתקוע, ‫ויקרו חרב לאדוני ולגידו. ‫הידו השתקתה וסיפורים במחנה ‫בארץ כל המחנה, ויהי הוא וינוס. הספקתי להגיד לו בסוף שהוא עובדל, את אני אותו דמתי, שפשתי המילים כמו עובד במחנה, כי נתתיו בידיך, הוא שחברים אתה לבד, או אם לא אתה לבד, אז אתה מנה לך. שוב, כמו שקנים השוואות רבות גם בסגנון, גם בתכנים, אברהם אבינו לבין גדעון, אז גם כאן אני מזכיר לכם הליך המפחבי ועד החפם. אני מזכיר לכם שחזר לסוג את ההשוואה כשדיברו על אברהם ששבר את הפסילים של אביו, לבוא מגדעון שנטש את המזבח הבעל ואת האשרה, ושתר אכפה להגן עליו לפני נמרוד, למרות שהוא היה הסוחר של הפסלים האלה, ממש כשם שיואש הגן על בנו, וראינו את גדעון, בסופו של דבר יוצא עם 300 איש, די מקביל לאברהם שיצא עם 318 איש, כלומר פחות או יותר כוח, נגד כוח גדול מאוד של היריב. כאן אנחנו יכולים פחות או יותר לדעת כמה זמנים היו שם, שם אנחנו לא יודעים, אבל בכל אופן צבאות של ארבעה מלכים, אנחנו מדברים בעולם העתיק, זה לא כמו היום, פחות אנשים וצבאות יותר קטנים, אבל בכל אופן צבאות של ארבעה מלכים זה די מרשים. ואברהם רודף אחריהם עם 300 איש, אנחנו נראה עוד הרבה מאוד השפעות. ואברהם נוקט פעולה דומה מאוד למה שגדעון עושה פה, ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויקם. כלומר, מחלק את הכוח שלו לכמה אנשים, ומנצל את הלילה ואת העבודה שכולם ישנים כדי להחריד את המחנה ולגרום לכולם לברוח. גם שם חז"ל כנראה למדו דבר כמו כאן, שוב על פי המדרש שאברהם ואליעזר בלבד הולכים, כלומר אברהם ונערו לבד הולכים להילחם. נדמה לי שזה דקות מכאן שהוא יורד עם פורה מנערו. גדעון לא נלחם לבד עם פורה, הוא חוזר ומאיר את המחנה. האם היה נכון מצידו לעשות את זה? יש הרבה היגיון. יש לו 300 חיילים ולא שניים. מה ההיגיון לא לחשוב על המחנה? מה? לא, לא, אני מדבר כרגע על היגיון צבאי, להגיד השם אמר לו, אני לא, לא, אני אמצא לחובה. ולא ההפתעה היה דווקא יותר גדול ב-300. אכלו, היה רעש, נפץ של קדים ולפידים, והיה מרשים, שני אנשים לא יכולים לעשות כזה לבד. שוב, אני לא נבהל מזה ששני אנשים נלחמים לבד נגד מחנה, זה היו דברים בעולם, אצל יונתן ונערו. אבל זה אפשרי. בסדר, הכל בצורה די דומה, באים בלילה, וכולם ישנים, ומתחילים להתבלבל. דברים כאלה יכולים לקרות, גם היום. אבל מה ההיגיון הצבאי להישאר שם עם פומה נערו ולצאת למלחמה, ולא לחזור את כל המחנה? ההיגיון הוא שזה נתן עוד כמה שעות לילה, זה היה חשוב מאוד. הם רדפו אחרי מעט הבוקר. הרגע שבבוקר כולם רואים, כולם יכולים לתושש, כולם יכולים להרגל את עצמו שהם בלילה. שוב, אין חשמל ואין כל מיני דברים, ואנשים לא בדיוק יודעים מי נגד מי. כמה שיש לך יותר שעות לילה, ככה יותר טוב. אין, עד שגידול הולך ומגיע למחנה, אנחנו מגיעים כבר לראש השמורת התיכונה. הפסדנו כמה שעות לילה טובות, זה לא נורא, אבל אולי יכול היה להיות יותר טוב. ועכשיו אני רוצה לשאול עוד שאלה. כפי שהמאדם ידבר ואחר כך תחזק מהידך כך. כלומר, הוא צריך לשמוע מה שהם מדברים וזה צריך לעודד אותו. מה בדיוק עודד אותו במה שהוא שמע? מה היה שם כל כך מעודד? טוב, אתם כבר רגישים שאני אשר לכם מה הרבה. כן, נו.
שהמדיינים מפחדים ממנו?
שהמדיינים פוחדים ממנו. הבעיה זה לא כל כך נשמע סביר, לא? יכול להיות שהמדיינים חשבו שיש לו חיל הרבה יותר גדול. כן, יכול להיות. אז הוא שומע שהמדיינים פוחדים ממנו, השאלה אם זה עידוד מספיק כדי לצאת למלחמה.
זה כמו עם יהושע. ששלח מרגלים ומה שהם שמעו זה שכל אנשי רחוב שמעו על מה שהם עשו.
גם נבוא הוא כל אנשי הארץ מפנינו. אני שומע, הבעיה של יהושע היה הצפה של 60 ריבו, קצת יותר גדול מהצפה של גדול 390, אני אבל שומע, בסדר. מי שיכול אולי לתת עוד איזה רעיון.
יכול להיות שמה
שמעניין
אותו זה בעיקר שאנשי
מדיין חושבים
שהאלוהים נתן אותם ביד
המחנה. הם
רואים
את עצמם
כפרטים,
פיקצל
לאלוהים שלהם,
פיקצל
לאלוהים שלהם.
כן, אני בהחלט שומע. אני פחות או יותר מבין את הרוח ואת הכיוון. אני, כמו שאתם יודעים, אני אוהב להיות עם רגליים. קצת יותר נמוך בריץ' פעם. אז אני אגיד לכם, אילו אני במקום גדעון, מה היה כל כך מאוד יודעתי. קראנו את הפסוקים בהמשך, ויבוא גדעון ומאה איש איתו בקצה המחנה ראש השמורת התיכונה, גמרא במסכת. ברכות מוכיחה מכאן שיש ראש משמרות אבי הלילה. ראש משמרות אבי הלילה, אז הכוונה כמובן, אנחנו לומדים מצוות, היו מצוות שהיו ארבע משמרות בלילה, היו מצוות שהיו ראש משמרות בלילה, כמו שהגמרא אומרת. וכאן, מזה שיש השמורת תיכונה, אז משמע שבאמת הלילה הוא שלוש משמרות. כלומר, יש לנו משמרת ראשונה, משמרת שנייה ומשמרת שלישית, גם עושים בצבא בשמירה בסיסית. עדיף. אז גדעון מצליח להגיע, צפוי שנכנס לך לפרטים האופריאליים האלה, גדעון מצליח להגיע למחנה, להעיר את האנשים שלו, ולצאת איתם להסתערות בראש אשמורת תיכונה. אז מה אני יכול להבין מזה שבאיזה אשמורת גדעון בא לבקר במחנה? באשמורת ראשונה, נכון? ומה הוא שומע? בעובדות, קודם כל, לפני שאנחנו מגיעים למסקנות, מה הוא שומע? הוא שומע שהשומר חלם חלום מסקנות. מה? לא שומע?
שומעים
נרדמים. נרדמים בשמירה, זה מה שהוא שומע. קודם כל. אני לא צודק.
מה הוא שומע שהוא יחם ביום?
מה?
שומעים יש לו ביום, ביום לא דרנים.
אני לא יודע, העובדה היא שהיה שום ילדים דם בשמירה, זה מופיע כאן במפורש. אני חושב שהדבר הזה בהחלט יכול לתת עידוד, עידוד משמעותי, ואני רואה פה אנשים ככה צוחקים בספקנות, אז בואו ניקח דוגמאות אחרות ואחר כך נראה את הדוגמה הזאת גם אצלנו. אבל כשאני הולך לסיפור המקביל שדיברנו עליו כבר במלחמת מפמ"ס, בפרק י"ד, בשמואל א', פרק י"ד פסוק ו', ויאמר נתן אל הנער נושא חיליו, כמו כאן, יש לנו פה הנער. ויאמר נתן אל הנער נושא חיליו, לך ולאמרה נוצר הרגלים האלה, אולי יאשר אדוני לנו, כן לאדוני מעצור ויושב ברב עובדי מנת. ויאמר נושא חיליו, עשה כל אשר, יעשה כל אשר בלבביך, אני אתן לך, הנני עמך כלבביך. ויאמר יונתן, הנה אנחנו הולכים אל האנשים ונגלינו לעיניהם. גם הוא מחפש איזשהו סימן שהקדוש ברוך הוא יעזור, כמו גדעון כאן, שמחפש סימן שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. ואומר נתן, הנה אנחנו עוברים אל האנשים ונגלינו עליהם. אם כה אמרו אלינו, לא אמרו עלינו עליכם ועמדנו תחתינו ולא נעלה עליהם. אם כה אמרו, עלו אלינו ועלינו כי נתנם אדוני בידינו וזה לנו האות. אנחנו מבינים לבד שלא מדובר פה על סם. יצדיעו ביד ימין, אז ככה, יצדיעו ביד שמאל, אז ככה. צריך לתת איזשהו היגיון, אתם מבינים את ההיגיון בדברים שאומר יונתן?
הוא אומר להם אישה
היה
סימן
שהם שומעים על המיץ.
מה?
הוא אומר להם אישה היה סימן שהם שומעים על המיץ. אלא, מה עושה השומר? הייתי פה ראש ועדת ביטחון, במשך ימי דור שלם, כמה מה נאבקתי עם השומרים על זה. מגיעים פועלים, זה היה, אני היה נורא, לא יודע איך היום, אני היה נורא, הפעם היו בודקים עם תעודות שעוד, את המספרים, עומדים עם 100 פועלים ליד החלון, השומע יושב, בודק, משווה את המספרים של תעודה הזאת, כאילו שזה מה שחשוב. כאילו שזה יציל את העם ממלחמה. הרי ברור שכל ערבי שהיה שם, היה יכול להביא שלב פטיש או סכין בתוך שנייה ולגמור את העסקים שם בכלל הזה כשהוא. זה לא היה לדעת. גם שומרים אלף פעמים, אתה לא יושב במקום. הם מגיעים עם המכונית, הם נשארים בתוך המכונית. אתה ניגש אליהם עם הנשק עליך, הם מוציאים לך את התעודות כשהם יושבים במכונית, אתה ניגש אליהם. אם קורה משהו, אתה עם היוזמה, והם בתוך המכונית, ולא שאתה בתוך המבנה כל היוזמה נשמע. זה דבר מובן מאוד. תגיד לי גם אחר לצבא. ודמות חשודה. קודם כל תעצור, תקבע במקום. אני ניגש אליך עם הנשק לראות מה קורה לך. ומי אתה? ולא, כשאני יושב, נו, בוא, נראה מי אתה. אתה נתת לי אליו כל הזמן. כלומר, גם יונתן לוקח אות שבה הוא בודק את איכות השומרים. לכן, לא ייפלא גם כאן, מעבר לשאלה של החלום, של הבשורה שאתה בחלום, הייתה כאן איזושהי בדיקה של איכות השומרים. איך אני יודע שנכון? בואו נראה בהמשך. פסוק שקראנו. שוב פסוק י"ד, ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה. ראש השמורת התיכונה, אך הכם הקימו את השומרים. כלומר, יש כאן תרגיל מוכר מאוד, ידוע מאוד, לקוח מכאן, אבל כל צבאות העולם משתמשים בו בידיעה ברורה, זה מה שצריך לעשות. כשאתה רוצה לתקוף מחנה, אתה מברר במודיעין לילה קודם או שני לילות קודם, מתי נקודת התפר של חילופי שומרים. זה השעה הנכונה לתקוף. אך הכם הקימו את השומר. אני הכרתי את זה. השמירות הקודמות שהיו פה לפני שאתה פה שמירה מקצועית, אנחנו נכנסנו שמירה מקצועית בגלל ששמירה של אנשים זה לא היה טוב, השומר הולך להעיר את השומר שאחריו, נגיד מחליפים שמירה בחבלה, הולך להעיר רגע, אתה שומע, מי אותו מוישה, קום, והולך הביתה לישון, או עד שהוא מתהפך במיטה, או עד שהוא קם, עד שזה, יש לך 20 דקות בלי שמירה. בצבא במוצבים למדו את זה, שתהיה חפיפה של 20 דקות, שבה כשאנחנו נמצאים במוצבים, שבה גם השומרים של המשמרת הקודמת שומרים, וגם השומרים של המשמרת החדשה, עד שהם מתרגלים, שומעים את הלילה, רואים את הצלמים, יודעים מה עץ, מה אדם, מה קיים, מה לא קיים, מה, איך שומעים את הדבר. אבל כשיש התרשלות במחנה, בשמירה, חכה, מקים את השומרים, זה בדיוק השעה שבה אלה השומרים שהלכו לישון, עכשיו באים השומרים החדשים, מפהקים ולובשים את הגופייה שלהם. זה בדיוק הרגע להתנפל. זאת הדרך הנכונה. המון תרגילים אפשר ללמוד מהדברים האלה כאן, ושם שבוודאי שמעתם פעם, אורט וינגייט, יש מישהו שלא שמע את השם הזה. כולם שמעו. מי יכול לספר לי מי היה אורט וינגייט? סליחה? ממש לא. קצין בריטי נכון, אבל לא חייב אומרים. כן.
הוא הגיע לארץ להגן על צינור הנפט.
הוא הגיע לארץ להגן על צינור הנפט, ומה עוד אתה יודע להגיד?
שהוא נהרג בבורמה בהתרסקות מטוס.
זה גם נכון, אבל זה לא מה ש... חשוב לנו כרגע, מה שחשוב כרגע, שהוא היה כאן בזמן שהחיל המרד הערבי הגדול בשנות ה-30, והוא חשב שהתקווה הגדולה יכולה לבוא מהיהודים, ומה שיעקב הזכיר מקודם, הוא הקים את היחידות הצבאיות שנקראות פלוגות הלילה, יחידות יהודיות, ומה השם שהוא נתן להם? הגדעונים. כלומר, הוא היה מאוד שוחר ומקרא, למד הרבה תנ"ך, ולקח הרבה השראה ממלחמות המקרא, גם היה קצין מצטיין, כשהיה כאן היה קפטן, שהלך אחר כך לאפריקה ואחר כך לבורמה ולמלחמה בהודו, הוא כבר היה גנרל. ולא ברור אם זה היה תמונת מטוס או זה היה משהו הפלת מטוס, אני לא נכנס לזה כרגע, זה גם באחד הגלבות שם. אבל מה שחשוב לעניין שלנו, כשהוא הקים את פלוגות הלילה, הוא הקים אותם כגדעונים, כלומר, כדי ללמוד מדרך המלחמה של גדעון. איך אתה בוחר לוחמים? מתי אתה מסתער, איך אתה מסתער, איך אתה נלחם במעטים נגד רבים, כן, סוד שידע אותו היטב יהודה המכבי, איך נלחמים, מה האסטרטגיה של מלחמה של מעטים נגד רבים. ויש, הרבה אנשים לקחו מזה השראה. יש ספר חשוב, פעם היו מחלקים אותו בצבא, הוא עוצמי וכדומה, נקרא בשם חרב אלפאים, מישהו קרא פעם. ‫אבל יעקב, אתה יודע, ‫כל זה מרבות, ‫אתה רוצה לתת שום מקומד ‫אליך הביתה לשאול. ‫אה? ‫לא, לא, בסדר גמור, בסדר גמור. ‫לא, אני מאוד מעריך את הידיעה שלך. ‫ספר בשם חרב אלפאים. ‫הספר הזה מספר סיפור אמיתי מאוד, ‫אני אומר, חילקו אותו אצלנו ‫לבוגרי בת אחד. ‫בגלל שהוא היה חשוב מאוד, ‫הוא תיאר קצין צעיר בריטי, ‫שמו דייוויד סטרלינג. אני צודק, כן, דייוויד סטרלינג, והקצין בריטי שהחליט לבד להילחם נגד הארמיות בפיקודו של רומל במדבר הצפון אפריקאי. יש שם ארמיות גדולות מאוד לרומל, שניסו להגיע גם לארץ ישראל, אחר כך גם ללבנון, סוריה, היו תחת שלטון צרפתי, כלומר שפורמלית הם בעצם כבר היו שטח כבוש של הגרמנים מרגע שצרפת של וישי נכנעה לגרמנים, ורצו כאמור לכבוש את מצרים, ארץ ישראל, ולהגיע לשם. ודייוויד סטרלינג, היו לו נדמה לי 3 צ'יפים, מה שהיה לו עוד איזה כוח קטן, אבל כוח מכבוש מאוד, והוא החליט ללחם נגד כל הארמיות, הוא נלחם בדיוק כמו שהוא תואר כאן בצליל אותנו אנחנו. חדירה עם ג'יפ או שניים למרכז מחנה גרמני בלילה, להתחיל משם להפיץ ולהמטיר אש בצורה כזאת שאנשים לא ידעו בדיוק מי יורה עליהם ומאיזה כיוון, וכך בצורה כזאת שיהיו כל מיני יריות דו-צדדיות שאנשים יברחו, שיעזבו, הוא הצליח ליצור פיגועים במחנה הגרמני לא יומן. הוא קצר הצלחות בלתי רגילות של כוחות מעולם האגדות. על ידי פלישה של ג'יפ, שניים, שלושה, לא יותר מכמויות של 10 חיילים לתוך מחנות צבאיים של חטיבות ולמעלה מזה. נצליח לפגוע בהם ולהחליש אותם בצורה משמעותית מאוד. כאילו בסופו של דבר הם נקפו באל עלמיין, דווקא במידה רבה קצין יהודי אחראי לתבוסה שלהם, בצורה הבריטית, ולא נכנס לפרטים האלה, וזה נלמד הכל מכאן. כלומר, הרבה מאוד דברים שיש כאן, היוו השראה למפקדים, לתקיפות בדורות רבים, במקומות רבים, ובאמת הגדעונים שלחמו בעיקר בישראל, אבל גם במקומות אחרים, נגד כל צבא הצלה והמרד הגדול וכל מה שהיה שם בשנות ה-30, מה שנקרא צלוחות, תרצליבה ותרצליפת, הצליחו לעשות דברים נפלאים. אבל שוב, הכל בנוי על המודיעין שהשמירה חלשה, שאותו הוא למד באדיבותו של השומר שחלם חלום. כמובן, אינני מכחיש גם את צדקתכם למה שאתם אומרים, כן, אין סיבה עובדה שהם חלמו שגדעון מנצח, היה בזה גם עוד משמיים, וגם סימן שאולי הם פוחדים, וכל הדברים היפים שאתם אמרתם, רק כאמור רציתי להוסיף את הבסיס, ממש בתחתית של החבית, את הידיעה פשוטה. שומרים, נדעים. בסדר. בכל אופן מה שהם עושים, אומר להם גדעון, ויאמר להם ממני תראו וכן תעשו, מוכר לכם פסוק הזה מאיזה מקום? מה?
בעד אחד.
כן, נכון, בעד אחד במרכז, יש אבן גדולה ורשום עליה בגדול מאוד, ממני תראו וכן תעשו. יפה. אז כמו הכל שאלת הדוגמה האישית שתופסת עד היום מקום חשוב מאוד בדבר הזה. קודם כל לכולם היו שופרות, בדרך כלל שופרות יש רק למפקדים של יחידות גדולות, היו בטוחים שאם תוקעים 300 שופרות אז 300 יחידות גדולות, לא ידעו בדיוק מה גודלן. מפסוק קדים, אמר שהיה שם לכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, כמו במעמד הר סיני, וכל המחנה התחיל לרוץ להריע, והתקעו 300 השופרות, והיה סבבה את חיר המיש בלעו בכל המחנה, והיה סבבה למס המחנה עד בית השיטה, שרירתה, עד שפת אבל מחולה, עד טבת. כלומר, כל המחנה נס לכיוון הירדן, אבל מחולה, אנחנו יודעים בדיוק איפה זה, בית השיטה, זה לא חייב להיות איפה שהיה היום קיבוץ בית השיטה. מסתבר מאוד שאיפשהו באזור, שהרי הם היו בעמק ישראל ורצו כולם מזרחה, בית השיטה זה פחות או יותר מקום שגובל את עמק ישראל ממזרח, קרוב. עד שפת אבל מחולה, עד טבת, אנשים לא הכירו שם זה את זה, היו שבטים שונים, כל אחד נלחם בחברו בלילה כדי לשרוד. ואז בואו, זה מה שקרה שם. ויצעק איש ישראל מן נפתלי ומן אשר ומן כל מנשה ורדפו אחרי מדיין. כלומר, כנראה שהשליחים והאחים של גדעון הגיעו לשם, רק גדעון לא ידע את זה, כבר נפתלי ואשר עמדו מוכנים, וברגע שמדיין החלו לברוח, אז פתאום כל הגיבורים מגיעים למרדף. זה מרדף שהוא משתנה מאוד מבחינה כספית, כן? יש הרבה שלל וכדומה, ובימים שאין לך ביטוח לאומי ואין לך פיצויים על פציעות ולא על הרג וכדומה, אז השלל הוא בהחלט גורם חשוב מאוד אצל הלוחמים, והשבטים מהצפון הגיעו, מלאכים שלח גדעון לכל הרפאים לאמור, רדו לקראת מדיין ולכדו להם את המים עד בית ברא ואת הירדן, ויצר כל איש המים ויגידו את המים עד בית ברא ואת הירדן. כלומר, אני מזכיר, אנחנו עושים באביב, מזכיר לכם שזה היה פסח, היה שם קציר, לא משנה, אנחנו נמצאים בחודש אייר, אבל אנחנו נמצאים בחודשים שבכל מקרה השלגים בחרמון בתהליך הפשרה, והמשמעות היא שהירדן נמצא בשיאו בימי האביב, והירדן נמצא בשיאו, הוא נהר קוצף, הוא לא כמו היום, ויותר חזק היום מתאים אותו בכל כיוון, את החצבני ואת הדן ניתו לכל מיני בריכות דגים בקיבוצים בצפון, ואחר כך בעמק בית שאן, והגיעו להסכם מים עם ירדנים, והיחמוך כבר הותר במפעל ירקון נגב, ומפעל ירדן נגב, הטיית מי הכנרת. אז הירדן היום לא עונה, אני יודע מה, כבר לא זוכר, כבר אני זוכר שהיה משהו כזה, אני כבר לא זוכר מתי. פתחו את ספר דגניה, אני חושב שזה למעלה מ-20 שנה לא פתחו את ספר דגניה.
92.
מה?
92
אני חושב. 92 אני זוכר, זה היה אז 26 שנים. כן. בטח שצמת את זה
לא פתחו?
לא
שומע.
אני
חושב
שצמת את זה. כן? שצמת את זה. שצמת את זה. לא, פעם שהיא שמת דלת, זה עברו 14 שנה מעלה, 15 שנה, אולי, כן. אני זוכר את הגשמים של תשנ"ב, היו גשמים פה באלון שבות, ירדו 1,216 מילימטר, כן. זה היה ב2.5 מאשר ממוצע שנתי. הייתה באמת שנה משפעת גשמים, ואז פתחו את ספר דגניה, אולי עוד פעם אחת, אבל כשלא פותחים את ספר דגניה, הירדן הוא נהר קטן. אבל אם אין ספר דגניה, ובתקופת גדעון לא היה ספר דגניה, אז הירדן הוא נהר גדול, הוא נהר ברוחב קילומטר או קילומטר וחצי. אז יש מעברות הירדן, יש מקומות מסוימים, הם העסק גבוה יותר וניתן לעבור. מה שביקש גדעון מאנשי אפרים, ללכוד את המעברות האלה כדי שהם לא יוכלו לברוח, לא יוכלו לעבור. כדי להנקות אותם עד תום. ויצא כל איש אפרים, ולכידו את המים על בית ברא ואת הירדן, ולכידו 12 מדיין את עורב ואת זאב, ויהרגו את עורב בצור עורב, ואת זאב הרגו ביקר זאב. וירדפו מדיין בראש עורב וזאב, הביאו אל גדעון מעבר לירדן. איך יצא להם בדיוק, איזה משל גדול, שבדיוק את עורב הרגו בצור עורב ואת זאב ביקר זאב. ברור שהשמות פה הם בעקבות, נכון? כלומר, השמות נתון, אבל עצם העובדה שנתנו שמות, מה זה אומר? שאחרי שלכדו את עורב וזאב, אז לא היה להם זמן לערוך טקסים. כן, ככה זה נראה מכאן, גם הורידו להם את הראשים, הביאו אותם לגדעון, בקיצור. העסק התנהל שם, כמו שכתוב בספרים, עם כל הטקסים הראויים, תכף אנחנו נדבר על זה. ואמרו אל אביש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קורות לנו, כי הלכת להילחם במדיין, והבינו והגיפו אותו בחוזקה. אמר להם, עשיתי אתה ככם על אותו ולבות אפרים, עם ציר ויעזר, ואתכם נתן אלוהים ישראל מדיין את הרב ישראל, ויכולתי לעשות ככם, אז רפתה רוחם מעליו בגבו הדבר הזה. קיצורו של דבר, משמעות הדברים שכולם עמדו שם בצומת וחיכו למשאית, איזה משאית אני אתכוון? לא מכירים את הביטויים הצבאיים?
זה בצלשים.
מה?
בצלשים.
המשאית היא בצלשים, כן, בדיוק, כן. כולם חיכו למשאית היא בצלשים, ויש כאן איתורים ועוד כל מיני כאלה דברים. את בני אפרים זה כנראה מאוד עניין. ואז כשהוא נותן להם את הכבוד, אז עושבים אותו. סיפור כזה דומה, קצת דומה, יחזור לנו בימי יפתח. שם אנחנו נסתכל פרק י"ב, אבל שם זה יסתיים יותר גרוע. ויצא כי שפריים ויבואו צפון ויבואו ליפתח, מדוע עברת ללכת בפני המון, ולנו לא קראת ללכת עמך. כלומר, תלונות דומות שם זה נגמר לא בדברי פיוס, אלא ב-42,000 הרוגים. ויש כמה הבדלים בין הסיפורים האלה, רק אני מציע שבסוגיה הזאת אנחנו נדון, כשנדבר על יפתח, אחרי שנלמדים את גדעון, נוכל לדבר על יפתח. אני אתן שישה דברים. בין שני הסיפורים שיסבירו למה אצלנו זה נגמר טוב, ושם זה נגמר כל כך קרה. כאן אני רוצה לדבר רק דרך אחד. כלומר, להקדים את סיפור בני אפרים, נפתח לכאן, ולדבר כאן על הבדל אחד שנראה לי חשוב. דבר אחד ברור, גדעון פייס אותם במילים יפות, ואמר אותו ולראות אפרים עם ציר אליעזר, ויפתח צעק עליהם והייתה שם מריבה, ונגמר, כאמור, לנו אחת משתי מלחמות האחים הקשות של ספר שופטים, שם נהרגו רק 42 אלף, ובגלל שהוא גיוון נהרגו כנראה יותר מ-100 אלף. אבל גם 42 אלף זה מספר עצום, העם הזה היה הרבה יותר קטן מאשר היום, גם את זה צריך לזכור, אבל גם היום 42 אלף איש זה עצום שאי אפשר לתאר בכלל. ההבדל שאני רוצה לדבר עליו כאן הוא הבדל מאוד פרוזאי בין גדעון לבין יפתח. וכיוון שאני אומר, אתם יכולים להגיד כל מיני דברים אחרים שאני לא מעוניין בהם, אז אני לא אשאל אתכם, כן? אני לא מצפה שאתם תכוונו בדיוק למה שאני מתכוון. הבדלים הבסיסיים אנחנו נדבר יותר מאוחר. אבל הבדל אחד נראה לי כאן קריטי לעשות. עושה ראש ממשם, סיפור של יפתח, וכשאיש אפרים נצעק אל יפתח, ובאו לעשות לו את כל הצרות, היה אחרי שנגמרה המלחמה. ואז באו איתו חשבון, למה לא גייסת אותנו למלחמה? כאן, אצל בני אפרים וגדעון, זה באמצע המלחמה. הוא נהיה את ההמשך. ויבוא גדעון לגדעון, עובר הוא 300 איש איתו, יפים ורודפים וכו' וכו' וכו'. המלחמה עוד נמשכת עד שנגיע לקרקור, שם עוד יש 15,000 איש, שם הוא יהרוג את צמח ואת סלמונה. אנחנו נמצאים כרגע באיזשהו שלב באמצע. הדבר הזה מסביר גם את ההבדל ביחס לבני אפרים. הסתיימה המלחמה, אפשר להתחיל לעשות חשבונות. קראתי לכם ובאתם ומה אתם באים, ועוד פעם יש האשמות קשות כלפי בני אפרים, כנראה אנשים לא פשוטים. אני מאמין שגם גדעון קרא להם, לא ברור, יש האור של הניצחון, למה לא קראת להם? נחמד. אבל ככה זה נראה. באמצע המלחמה. אין לו זמן להתחיל לעשות את המחשבון. הם באים אליו ואומרים לו, למה לא קראת לנו, טוב, 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 אתם צודקים, אתם בסדר, אתם נהדרים, יאללה, תנו לי להמשיך להילחם. זה לא הזמן הנכון להתחיל להתווכח. כשגדעון נמצא כאן בלב המלחמה. וכאן אנחנו מגיעים לפסוק קריטי. ויבוא גדעון לירדן העובר, כלומר, הם תפסו גם את מעברות הירדן. הרגו את אורי בעצם, אבל מה שמסתבר, לא יודע איך, עם כל הכישרונות הגדולים ועם כל מסירות הנפש הגדולה של בני אפרים, שאני מאוד מאוד מעריך אותם, שהרגו את אורי בעצם, למרות זאת, ייפלא בעיניי איך 15,000 איש הצליחו לעבור. זה לא מעט. 15,000 מדיינים, מצאו מקום לעבור את הירדן. כתוב בסוגיון, וזהו הסמונה בקרקור, וכן אין מרק 15,000. אמר בני אפרים, עסוקים בטקסים, ובקריאת שמות, ובהבאת ראשים, ובמשאית עם צלשים, ועוד הרבה דברים, אבל בינתיים מתרחשים דברים. אני לא בטוח שמוסיפים כבוד לבני אפרים. גדעון רודף עם 300 איש, רגע, למה הוא רודף עם 300 איש? הרי מי צעק הוא איש מנשה, סליחה, ממנשה ומאשר ומנפתלי ומאפרים, איפה כולם? פתאום מתברר שאתה צריך להמשיך את המלחמה היפה והמייגעת, לא לעמוד בטקסי ניצחון ולא להתחיל לסוף שלן, אלא להמשיך ולהילחם. כמה יש? 300 איש. זה לא יהיה ניחוש פרוע מדי. אם אני אנסה ללחש מי הם ה-300 האיש האלה, אותם 300 המלקקים. תנסו לחשוב, נהרגו כבר 120 אלף מדיינים. כתוב, הנופלים 120 אלף איש שולף חבל. תנסו לחשוב, כמה גמלים מסתובבים שם? בר. כמה חרבות יש שם? כמה ציוד יש שם? עוד מעט אנחנו נראה שהמדיינים האלה, יש להם גם כל מיני תכשיטי זהב, מאוד מעניינים. יש אתגר הרבה יותר מעניין מאשר להמשיך להילחם ולעבור את הידיים, מה האתגר הזה? להתחיל לסוף שלום. כמו שם נחמד עם דרמה, הוא אומר, סכבד, מה, תתעסק עם 15,000, שנותרו, חבל עליו. אבל מתברר שכל אלו שקרו על ברכיהם לשתות, או כל מיני אנשים ברמה הזאת, עכשיו קרו על ברכיהם כדי להוריד את הזמים ואת הטבעות, ואולי עוד כל מיני דברים, מ-120,000 המדיינים שנפלו בקרב. היה שם הרבה מה לקחת. רק 300 איש שליקקו את המים, הם אלה שבאו איתם. עכשיו נבין את מבחן המים. ואם אתם לא, ומי שלא השתכנע ממה שאמרתי עד עכשיו, אז מנסם ישתכנע עוד מספר פסוקים. ויבוא גדעון לידינו ואומר, הוא 300 אי האיש אשר איתו עייפים ורודפים היום לראשי סקוט, תנו נא כיכרות לחם לעם אשר ברגלי כי עייפים הם ואנוכי ועוד יבוא גדעון לידינו ואומר, מלכי מדיין. היום מסוכי סורו, שקי שרי סוכות, אחריו זה ומצלמון על דבר דרך כי ניתן ספרך הלחם. כלומר, אנחנו נמצאים בסוכות, אנחנו נמצאים במזרח הירדן. אני מעריך שגם אם היו שם יישובים יהודיים, היו שם יישובים יהודיים, אני מעריך שהם היו תחת השפעה מדיינית. יותר מה שאתה את השפעה הישראלית. אני לא יודע אם אתם עוקבים קצת, יותר טוב שלא, אבל אחרי הסכסוך החדש שיש בין ישראל לבין ירדן, מנסים לבטל כל מיני הסכמים שיש לו איתם לגבי אדמות בצופר, וכל החלומות הטובות שלנו, ובעוד מקומות, באזור נעים, מנסים לבטל את ההסכם ולספח לעצמם את הקרקעות, שאנחנו איבדנו במשך כל השנים. אז גם מנסים לדבר איתם. אז מה אמרו הירדנים? הם מוכנים. נתת לאנשי סופר ולאנשי גזר ולכל המקומות האלה להמשיך לבית האדמות בתנאי שכל התוצרת הישראלים יקומו חברות ירדניות וכל התוצרת תעבור דרך החברות הירדניות האלה ודרך רמת המון להשווקים בעבר. כלומר, אותם ישראלים שחיים בצופר, או שחיים שם בעידן, או בכל מיני מקומות שם במזרח הערבה, הם אומנם ישראלים, אבל הם בעצם יפכו להיות משהו מהם אזרחים ירדנים שעובדים בשביל מדינת ירדן. זה כל מה שהם רוצים. מבחינה כלכלית הרבה לא משתנה. עדיין משתנה שאותם אנשים יהיו מחויבים למדינת ירדן יותר מאשר למדינת ישראל. אני אמר לי שסקוט פנואל, שהיו עם סך הרדן, היו תחת השפעה מדיינית. כל עוד גדעון, אין לו איזושהי הצלחה נחרצת. למה שנעבור אליך? נכון, במערב הירדן הצלחת להביס אותו. אבל אנחנו נתן מזרח הרדן. החף שלך מצלמונה בידיך כי ניתן לצלחה לך. מה אנחנו צריכים להסתבך ולהיות נאמנים לך? גם הוא במזרח הירדן. היו נאמנים למדינים. אני מזכיר לכם מה היה כשנחש העמוני עלה על יושבי יבש גלעד, אז מה הם אמרו לו במשפט ראשון? קרות לנו ברית ונעבדך. כלומר, זה היה פשוט להם לגמרי. אנחנו מוכנים להיות אזרחים המונים. ולמה לא זה? כלומר, אנחנו נשלם לך מיסים, אנחנו ניתן לך כוח אדם אם תצטרך, לחיילים או לכל מיני דברים אחרים. אנחנו אומנם יהודים, אבל אם אתה עולה לבשל, אנחנו נאזרחים שלך, הכל בסדר. יש כל מיני חכמים שמציעים את זה, גם כאן, למסור את כל יהודה ושומרון למדינת פלסטין, לא לפחות שום יהודים, היהודים נשארו כאן, כי יש לכם מדינת פלסטין, כן, כלומר, בשמאל אתה מוצא את, אתה מוצא את הרעיון המשוגע הזה, ואתה מוצא אותו יחד עם השמאל גם כמה משוגעים בימין מוכנים לדבר המטורף הזה, כמה משוגעים, לא, לא יותר, בכל מיני גבעות. זה פחות או יותר המציאות שבה עומדים כאן, אנשי סוכות אופנועים, האזרחים של מי אנחנו, למי הנאמנות שלנו. ואומרים לגדעון, אחר זה לא מצטרה אתה בידך, ויתן סבא, אחר אחר אמר גדעון, לכן ביתן אתה יצא לצטרה בידי, ותשתי לצטרחים את מוצאים לבר ואת הבר כול. כלומר, אם עכשיו, בשעת מבחן, אני נגדם, אתם משתפים פעולה איתם, עכשיו, אתם תחטפו בדיוק את מה שאני אתם נותן להם. ‫היה משם כבר לדבר על כזאת, ‫אני לא טוען שם כבר לקשר ‫על אנשי ספרדות, ‫גם אנשי כבר לימור, ‫שכי שלא הייתה עושה להגיד על זה. ‫כלומר, חשוב לי להדגיש, ‫300 הלוחמים של גדעון ‫ממשיכים ועולפים אחריו, ‫עשרות קילומטרים, ‫בלי אוכל ובלי מים, ‫כיוון שיהודים טובים ‫לא הסכימו לתת להם. ‫ממשיכים ללכת בלי אוכל ובלי מים. למשימה הזאת מראש, אני אישית הייתי מוכן רק את המלקקים ולא את אלה שקראו על ברכי המשתם. אבל מי שמסוגל להסתפק במינימום שבמינימום ואת המעט שיש לו גם לחלק עם החברים שלו, וזהו. מינימום שבמינימום. בסדר, אז זה המצב לא לגלקור. ומחנה ימר כחמשת עשר אלף, כל הנותרים וכל מחנה מנקדם, והנופלים ימר מעשרים אלף איש ולבחר, מה שאמרתי לכם, היו להם כנראה 150 אלף איש. כאן יש לנו 130 אלף, היו עוד כאלה ששרדו, אני מעריך, בזבות 150 אלף לוחמים. והיה לגדעון דרך השכוני ואוהלים מקדם לנובח ויובהל, שמו שאתם זוכים עליהם מפרשת מטות, נובח ויובהל, אתה מדבר על יישובים כבר בספר המדבר, מדבר הירדני, מי שגר שם מהשכוני באוהלים, אנשים גרים שם באוהלים, כיוון שהם נודדים בעקבות הצמחייה ונווי המדבר מתחדשים וכל מיני בארות מים, הם לא יכולים לחיות בבית. אין אז בתים שאתה פותח את הברז ויוצאים מים. אתה חייב לחיות באוהל, אם יש באיזה מקום באר מים, אז אתה הולך לרדוף אחרי הבאר מים. ובכן, הוא עובר מעבר לשכוני באוהלים, ויח את המחנה והמחנה יפתח, כלומר אותו תרגיל, המחנה כבר הלך לישון ועם מידה ליפים מכדי נשים שומרים והוא תופס את המחנה בטח ומכיר אותו והם עושה לך בצמונה ואתם אחרים לכל שתי מחנה ידיד וזה לך בצמונה ואוכל מחנה יחליט. אני רק רוצה לשאול שאלה אחת. הבאנו את ההבדל בין התפיסה הצבאית של אשר נפתלי שארית מנשה, בני אפרים, שהבינו שהמלחמה הסתיימה על קו הירדן. בעוד שגדעון מתעקש עם חיילים, בלי לחם ובלי מים ועייפים, מתעקש להמשיך את המלחמה עוד עשרות קילומטרים עד קרקו ואחרי קרקו, ועד שהוא יתפוס את שני מלכי מדיין, לא מוכן לוותר. מי לדעתכם צודק מבחינה צבאית? אתם כבר מניחים שאני טועה מלכות. כן, מי יהיה המצווה לדעתו?
יש פה עיקרון של ניצול הצלחה, עיקרון שלא
אופוזיציאני של הקהל מחנה האויב בהמשך התנופה.
ואז אתה אומר, צריכים לחסן את העסק עד תומו, לא לתת לעסק הזה, כן? את הבדיחה חבודה ולא מצחיקה, שאני הייתי ילד, אחד גר, היה תחנת רכבת, מכירים את זה? בסיום אחד אשתו קונה קומקום, היה פעם קומקומים כאלה, שכשזה היה מותח, הקומקום היה שורק, כדי שיבואו לחבוד את האש. ילד הבעל לוקח פטיש ומנפץ את הקומקום. אז שואלים אותו, מה עשית? זאת אומרת, הקטרים האלה צריכים להרוג כשהם מאוד קטנים. כל הזמן הרכבת הייתה מצפצפת לו שם בראש, הקטר עם כל העשן, קטר, קטר, קומקום. אלה צריכים להרוג כשהם מאוד קטנים. כלומר, גם כשמחנה מדיין, אני נשאר כמחנה קטן, זה עכשיו אפשר למצוא הצלחה, לחסל אותו, אחרת, מחר, מחרתיים, בעוד שנה, בעוד 10 שנים, זה יצמח טוב לתת מכת חיסול עד תומה, משהו כמו שהיה בששת הימים, ומנעו את זה מאיתנו במלחמת יום הכיפורים. היה אפילו חשש, היה אפילו איום גרעיני של הרוסים. אבל היה רצון, נמצא את ההצלחה להשמיד את הארמיה השלישית ולחתל את הארמיה השנייה, וחסר עוד 48 שעות. בסדר. אז אתה אומר שגדעון לכאורה צודק, אני הייתי מוכן לקבל אפשרות שמבחינה צבאית הגיונית, אם הוא ייצב את מערב הירדן, אז אתה יכול לשלוח אותם כל רוחות. אני חושב שאתה יותר צודק ממני, אבל מהנחה שאני צודק. אז למה הוא מודף?
האחים
שלו. מה?
האחים שלו.
או. פה אנחנו מגיעים לתשובה שונה לגמרי מכל שאלת הטקטיקה והאסטרטגיה נגד מחנה קדעון, נגד מחנה מדיין. יש כאן עוד בעיה. מה היא? האחים שלו. ועוד מעט הולך לישון. היה האנשים, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, היה האנשים, איפה האנשים שלו הייתם בתבור, יאמרו כמוך, כמו אם אחד גדול בני המלך, או יאמרו ככה בני ימין. גדעון עדיין לא יודע מה קרה לאחיו. אומר, אפשר לנקטם, אבל זה נראה יותר, זה כתוב בי הסוף. אולי הם רק שפויים? אולי הם יכול לשחרר אותם? מנחה שהתשובה הזאת נכונה, אז עכשיו יש לי שתי נקודות מבט שונות לחלוטין על המשך המלחמה. אני מקבל על המלחמה במזרח הירדן עם 300 האנשים שנאמנים לחלוטין לגדעון. זה מזכיר לכם משהו? חזרנו בדיוק לכל ההשוואות שעשינו בין גדעון לבין אברהם. וכמובן מסכת נדרים שואלת, מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו בגלות מצרים, 210 שנים בגלות? אז זה שלושה תירוצים. תירוץ אחד, לא מעניינים. כן, הפריש את מדינותיו של הקדוש ברוך הוא, אמר במה ידע. אמר הקדוש ברוך הוא ידע, תדע, אין לזה שום עניין אלה. זה תירוץ בבלי, תירוץ של שמואל. שני תירוצים שבאו מטבריה. יותר נכון, אחד מטבריה, אחד מקיסריה. בכל אופן, התירוצים. הארץ ישראלים, הם יצאו מהנחה שהפרשיות כסדרון ושברית בין המתרים עוקבת ישירות אחרי מלחמת המלכים. ואנחנו לחפש מה היה חטאו של אברהם במלחמת ארבעת המלכים והחמישה. יש רבי אבאו, מפנימה מנש אברהם משתר בבנם, מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים. אחד הדגלים של הציבור החרדי, אבל בזמני כשהייתי צעיר בנערים, כן, אוי ואבוי אם לוקחים אנשים שלומדים בישיבות ומגייסים אותם לצבא. כן, זה פחות יותר מה שניסו להוכיח כאן, שאברהם נענש שעשה אנגריה בתלמידי חכמים. מה, 318 אנשים של אברהם, כולם היו בוחרי ישיבות? אברהם יצא קודם בשביל לראות את הצאן, בשביל למטות את האוהלים, בשביל כל מיני דברים אחרים, אני מעריך, והיה רק את חניכה בגדי ביתו. ודאי לימד אותם לשמור מצוות, ודאי הפך אותם להיות עובדי השם, אבל הפך אותם להיות כאלה שלמדו תורה מהבוקר עד הערב, ואמרו כל היום ראה את הצאן לבד. לא יודע, לא כל כך מסתבר לי עניין זה. אבל רבי אבאו אומר שעשה אנגריה בתלמידי חכמים. רבי יוחנן אמר, מפני שמנה גרים גרועים מלבוא תחת כנפי השכינה. שאמר לו מלך סדום, תן לי הנפש והרכוש כך לך, אברהם לא לקח, היה צריך אברהם להגיד, אני לא נותן לך את הנפשות, אני לוקח. אם הוא עשה ככה והוא לוקח את הנפשות, אני מעריך שיכול היה גם להציל אותם ביום עברה, מהפיכת סדום. אני רק אגיד, על פי החוקרים, אני יכול להסביר איך זה, אנחנו לא עוסקים יותר מדי בפרשה הזאת, בטח לא, שאנחנו צריכים לסיים כבר. אבל על פי החוקרים, הטענה היא שהמרפל בהחלט יכול להיות, ואני יכול לומר לכם, זה גם באותיות, זה קצת מסובך, אני יכול לומר לכם, המרפל הוא השליט הידוע בשם חמורבי. ‫המרפל מלך שנאה, כלומר בבל, ‫בתקופה שאנחנו מדברים, ‫השם שאני חושב שמעתי אותה. ‫חמורבי, שם ידוע. ‫ידוע גם כשליט, כשליט בבל, ‫אבל ידוע בעיקר כמחוקק. ‫כלומר, מצאו את כל ספר החוקים ‫שלא כולל הרבה מאוד חוקים, ‫מחוקק מאוד מפורסם. ‫אבל המצייר אותו, ‫יחד עם ניצחון על כדור לעומר ועל... כל חבריהם, כל מלך אילן, הם אריוך מלך רשע, הם תדעה למלך גויים, וגם ערפל מלך שינר, שכאמור כנראה חמורבי. עם כל הכבוד לחמורבי כמחוקק קדמון, אני לא בטוח שאברהם היה נושא עבודה פחות טובה. כתוב כי ידעתי למען אשר יסמד במוות בתוך רב, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אני מעריץ שאברהם יכול היה לחוקק מערכת חוקים לא פחות טובה מחמורבי, ואני אדבר בלשון המעטה. אם אברהם עכשיו ניצח את ארבעת המלכים, כל העמים האלה נופלים לשליטתו, למה הוא חוזר לעולם? הוא יכול עכשיו להפוך כאן להיות בעל הבית. ‫להשליט את דרך השם ‫לעשות צדקה ומשפט, ‫וכל אבים שמסביב, ‫כולל סדום ועמון. ‫אברהם במקום, כל זה, ‫אומר לא תודה וחוזר לאוהל שלו. ‫אומר רבי יוחנן, ‫על זה נענש אברהם, ‫ונשתלטו בלב הגלות. ‫כדי להסביר את חומרת מה ש... ‫אני גם יכול להסביר את מה שאברהם עשה. אבל כדי להסביר קודם כל את חומרת המעשהו של אברהם, אני רוצה שנראה את הפסוקים. כתוב, השם אמר אל אברהם, אחרי פרדלות מאימו, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם, קום ותלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. זוכרים? בתודעה שלנו, המקולקלת, לדעתי, אנחנו לא שואלים, רגע, איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, איפה ראינו שהוא קיים. אנחנו כולם מסוגים של הקדוש ברוך הוא. מי הסתיר? הסתם יקיים, והיה בהחלטית הימים, נכון, יהיה על בית השם ובשבים, עוד 3,500 שנה, הקדוש ברוך הוא יקיים את מה שאמרנו. כלומר, אנחנו פיתחנו לעצמנו איזה ציפיות מאוד נמוכות על הבטחות של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא צריך לקיים אותם כאן ועכשיו. מתנהג בחסידות, כן? מה הוא חסיד? זמן זה לא זמן, לא שעה זה לא שעה, וגם הקדוש ברוך הוא מתנהג בחסידות, יום אחד. אולי יקיים. לדעתי זאת תפיסה מוטעת מיסודה. הקדוש ברוך הוא אמר, צנה עיניך ורואה מן המקום אשר אתה שם, אני מתחיל להסתכל על השעון, לא כדאי, כמובן. ממש לא כדאי, אבל אני מתחיל להסתכל על השעון, מתי הקדוש ברוך הוא יקיים. והנה שני פסוקים אחר כך, באים ימי המרפל, מלך שינער, אריוך, מלך אל עשר, וכו' וכו' וכו', מה קורה בסופו של יום? אברהם בעצם זוכה בכל הארצות שדובר עליהן. האם הוא ניצח את הצבאות? אם הם כבשו את ארץ ישראל, הוא ניצח את הצבאות, וחז"ל אומרים בצדק, הושבו כל האומות למנות את אברהם למלך. אז זה גם יקרה לו. אז הנה הקדוש ברוך הוא קיים לו את ההבטחה. אבל אני חושב שזה ברור. אם הקדוש ברוך הוא נותן לו שם, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, וזרחה נדעת את הארץ הזאת, נהר מצרים עד הנהר הגדול, עד הנהר הגדול, נהר פרת. אז זה לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא מתחייב לפנות משם את כל האנשים, ומאותו יום, אז כיוון שכל הארץ הזאת שייכת לאברהם, אז אברהם יגור לבד בין נהר מצרים לנהר פרת, ויום אחד יהיו לו ילדים, ואז כבר יגורו חמישה אנשים בין נהר מצרים לנהר פרת, ואחרי דור כבר אולי יהיו שם 100 אנשים. זה לא רציני, רבותיי, זה לא רציני. ברור לחלוטין שאם הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם את הארץ ומתכוון לקיים את זה לאלתר, זה עסקת חבילה. אתה מקבל את הארץ, אבל אתה מקבל אותה עם כל יושביה. יש לך אתגר, תחנך את כולם לדרך השם, לעשות צדקה ומשפט. אברהם, מסיבות טובות, אגב, אומר, לא תודה, אני חוזר לרועים שלי בוותר על ההבטחה. אומר, הקדוש ברוך הוא גרגע זכה ועשו להם ועבדמים אותם 400 שנה. בסדר, אנחנו נתראה עוד 400 שנה, כשיהיה לך עם, אני אוכל לתת לך ארץ. אתה רוצה שיהיה רק זכך? כמה זמן לוקח לאדם בגילך ובמעמדך להקים עם של 60 ריבו שמתאים לקבל רק את ארץ כאן? בואו נגיד 60 ריבו, בערך 2 מיליון אנשים, יחד עם אנשים וילדים, 2-3 מיליון אנשים, זה די מתאים לארץ כאן, כלומר מהים עד הירדן. היום גרים כאן 10 מיליון, אבל יש צפות מדי. יש כאלה שמקווה שיהיה לנו מספיק שכל כדי לשכנע אותם, לשכנע אותם, ללכת למקום אחר. אבל לעניין, לא, יש מדידות עמים בכל העולם, מה הסיפור? מה יהיה עם 4 מיליון אנשים, עם 3 מיליון אנשים יקחו מכאן למקום אחר? מה, עשרות מיליון מהסוג שלהם נודדים בכל העולם. זה יהיה בעיה עם 3 מיליון. מה הסיפור? אני לא רואה לצחוק. לא לעשות, זה נכון. אבל לעניין שלנו, אבל לעניין שלנו, הארץ הזאת מתאימה ל3 מיליון אנשים שיכולים, שיהיו להם שדות ותהיו להם נחלות וכו'. אז מה שהשם אומר לאברהם, בן אדם אתה תהיה גבר. אני אתן לך את הארץ, כשיהיה לך, מספיק, אנשים, כלומר, כשיהיו 60 ריבו, נתחיל לתת לך את הארץ. סביר. אני אקח עוד דקה אחת, כיוון שאני רוצה להסביר. מה נקודת המחלוקת בין רבי אבאו ורבי יוחנן? דומה לי שנקודת המחלוקת היא כזאת. ובואו באמת נשאל את השאלה, מה הצדקה של אברהם לגייס את כל אנשי ביתו למלחמה הזאת שהייתה ללא ספק מלחמה מסוכנת מאוד? אתה לוקח 318 איש להילחם עם 4 מלאכים, גם אם יש לך תרגיל יפה של מחלה כלי בלילה, זאת מלחמה מסוכנת מאין כמותה. מהנחה שאותם אנשים היו תלמידי חכמים במושגים שלה, זאת אומרת עובדי השם, אני לא חושב אנשים שלמדו בסדר בוקר וסדר צהריים סדר. אבל אנשים היו עובדה שהם, מה הצדקה שלך לקחת אותם למלחמה בסכנת חיים? אם המלחמה היא להגשים את האידיאל שאמר הקדוש ברוך הוא לתת את הארץ לאברהם. זה כמו כל מלחמה, שבה אנחנו מגשימים את אידיאל הכיבוש, ודאי שאנשים מסתכלים במה שלנו. אבל יכול להיות שכל אופי המלחמה, זה השאלה איך אתה מפרש את זה, זה לא לכבוש את הארץ אלא מה? להציל את בן אחיו. נשמע לך כנשמע אחיו? אומר רבי אבאו, בשביל להציל את הקרוב משפחה שלך, הפרחח הזה שלא רוצה לבוא אליך, בשביל זה אתה מסכן חיים של 318 איש. עכשיו אני מקדם את תלמידי חכמים. יש לך שתי אפשרויות לראות את המלחמה. מלחמה לאומית כוללת, או מלחמה כדי להציל את אחיו. אלה בדיוק שתי אפשרויות. להשקיף כאן על המלחמה האחרונה של גדעון במזרח הירדן, לילה טוב.